קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נפגשים שוב בשיחת הסלון השבועית שלנו, שעוסקת בנושא החינוך, בכל העניינים העומדים על הפרק, וכל כך הרבה עניינים עומדים על הפרק. ולצערנו הרב, הצרות הגדולות משקחות את הצרות הגדולות פחות. ובתקשורת הכללית מפנים עוד ועוד שעות שידור לטובת החדשות ועדכוני המלחמה, והמצב שעם ישראל מצוי בו הוא לא מצב פשוט בכלל. כל בוקר אנחנו מתעוררים לשמוע מי מאחינו כבר לא יזכה לראות את יום המחר. ולניסים הגלויים בדמות כיפת ברזל, סיכול פיגועים, לזה כבר התרגלנו. ואבוי לנו אם נתרגל גם למציאות החדשה שבה כל יום מתים מבחורי ישראל במיטות משונות. וכל זה, כשפחות או יותר כמעט ירד לנו הרדאר לגמרי מאותם החולים, העניים, האלמנות, היתומים שאינם קשורים ללחימה, אלו שסובלים ביום יום, גם לפני המלחמה וגם תוך כדי מהלכה. ובנוסף על כל הצרות, עכשיו גם נוצר איום חינוכי גדול על ילדינו, ובסוגריים אני אומר, גם על עצמנו. יש איזשהו סחף גדול מאוד בציבור, ואולי הייתי אומר שדווקא בגלל המעלה שלנו, כי הציבור שומרי תורה ומצוות, אולי אצלנו הסחף הזה או האווירה היא קצת אפילו יותר חזקה, בגלל חוסר, נקרא לזה, המודעות או אנחנו פחות מונחים בתחומי הצבא והלחימה באופן טבעי. באופן טבעי, אדם חרדי, סביבתו חרדית, משפחתו חרדית, הוא פחות קשור להליכי הצבא, והכל מרחוק נשמע לפעמים גם קצת נוצץ, מעניין, הירואי, בעל גבורה מיוחדת. נשמע שממש כוחותינו עושים, כוחותינו כובשים, וכוחותינו גם נופלים. אבל אתה, מה אתה עושה? כוללניק. קם בבוקר, קח את הילדים לגן, הולך לכולל, עושה מי שברך לחיילים. כאילו חלילה וחס מתחילה להיזרק באווירה, באווירת הרחוב, גם כלפי הילדים שלנו, אבל האמת האמיתית היא שזה מתחיל מלמעלה, זה לא מתחיל מלמטה. תחושה שאולי בעצם אנחנו עושים פחות. אולי בעצם אנחנו פחות עומדים בחזית או בנטל הזה או בקושי ובמצוקה שבה נמצא עם ישראל. ובימים האלו שכולם מרגישים מצד אחד הזדהות ואחדות, בפרט עם אלו שנמצאים בחזית הפיזית של המלחמה, כי לכל מלחמה יש גם חזית רוחנית שהיא בסופו של דבר משפיעה על החזית הפיזית. אני חושב שדווקא בימים הללו, עם כל הרגישות שבדבר, אבל אנחנו כציבור שומרי תורה ומצוות, כציבור שגדל בישיבות, שמבין מהו ערך של תורה, שמבין שהקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם כעסו או פיו בשעת מריבה, הרבה יותר מאשר מי שרץ עם M16 ויורה. וחשוב מאוד שאנחנו נעצים גם ברוחנו וגם ברוח ילדינו את האמת הפשוטה שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. וכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, פירושו של דבר הוא המוליך של העולם, הוא המנתב, הוא המוביל, הוא זה שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים. באותו בורא עולם דורש מאיתנו מאיתנו ממש, מהציבור שכבר כן חונך לתורה, מהציבור שכבר כן מבין רוחניות מהי, מהציבור שכבר כן מבין מהו עולם רוחני שמשפיע על העולם הגשמי, מהו כוח של תורה, מאיתנו מצופה התגייסות חזקה יותר, אמיצה יותר, מאומצת יותר. אנחנו לא יכולים להמשיך בחיים של שגרה לגמרי, כי אם אתה גר, נניח, באזור המרכז, ופחות או יותר כבר לאחרונה גם כמעט ואין אזעקות, ואתה יכול לקום בבוקר ולשמוע ציפורים מצייצות, ואתה אפילו לא שומע מטוסי קרב מעליך, או פגזים, או יירוטים, בעצם הדבר הכי קל זה לשכוח מהכל, לקום, לשתות כוס קפה בנועם, אולי אפילו להתפנות לקרוא עיתון. מי יודע? זו מציאות מסוכנת. זו מציאות לא נורמלית. וזו מציאות אסורה. אחינו הרחוקים מבינים שאחד ועוד אחד שווה שניים. מבחינתם, מה שלא נראה בעין, לא מבחינת כולם חלילה, אבל מחלקם, מה שלא נראה בעין, לא יוכל להיות לבד. אם אתה לא לוחם, אם אתה לא תוקף, אם אתה לא אוסף מודיעין, אתה תטבע פה, אתה תמות. אבל הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. חפץ חיים פעם נתן משל, הוא אמר, אם מישהו נעמד ברחובות ורשה או בפולין, בכל מיני מקומות שחיו בהם קיבוצים יהודיים, הוא אומר, אם מישהו בתוך תחנת רכבת הומה, נעמד על ספסל ומתחיל להכריז כרזה שלמה בשפת היידיש, אל מי הוא מדבר? אל הגויים או אל היהודים? הוא מדבר אל היהודים, לכן הוא פונה ביידיש. יש הרבה אנשים שאינם מודעים ולא למדו ולא זכו, ואינם מודעים לשפה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר. אבל אנחנו, שכבר כן מתפארים בזה שאנחנו שומרי תורה, בזה שאנחנו יודעים מה הערך של תורה, יודעים מה זה ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, ודווקא בזכות אותו ניצחון, אז אחר כך אפילו כשעשיו מגיע ו-400 איש עמו, אפשר להתמודד. וכשעם ישראל עשו תשובה גדולה עשרה טבעת, אז כשעשו תשובה, אז גם ראו איך הישועה התגלגלה. אז כשהקדוש ברוך הוא קורא אלינו, בשפה הרוחנית, בשפה שאנחנו מבינים, כמה אנחנו צריכים להשתדל, להתאמץ במערכה שלנו. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אמנם אולי לא זכיתי להיות חלק מהקבוצה שאני מדבר עליה, אבל אני מכיר כמה מהם. אנשים שלילה לילה, קמים מחצות לילה, ועד הנצח המה, ויושבים ולומדים, ומתפללים, וקוראים תהילים, ומוסרים נפש על תורה, ממש 24 שעות עד, כמו שכתוב בחזל, שמשחירים את פניהם על תלמוד תורה. וזה מה שאנחנו צריכים להוביל גם בבית שלנו אל מול הילדים. בני היקר, שלך גדולה משלהם. שלך גדולה משלהם. אתה פועל בעולם הרוחני, בזכותך מצליחים גם בעולם הגשמי כאן למטה. זו לא אמונה תפלה, זו לא איזשהו כיסוי על חוסר המס שלך. במקום לתפוס M16 ולצאת אל הקרב, אתה נכנס לבית המדרש. ושכחנו בעוונותינו הרבים את המושג שתורה מגנה ומצלה. אף פעם לא הציל אותנו לא הנשק ולא כוחי ועוצם ידי. נכון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהנהגה נסתרת, ולכן העולם נקרא עולם מלשון העלם. ונכון שהכלי שאיתו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הכלי הזה נקרא צהל, נכון. ונכון שזה הכלי שאיתו הקדוש ברוך הוא עובד פה בעולם הזה. אבל דווקא בגלל זה, במקום להסתחף אחר הזרם, אחר הסחף של כוחי ועוצם ידי, ולפעמים אולי בחור אומר, מה יש לי לעשות בישיבה? הלו, אבא שלי ואימא שלי כל היום קוראים תהילים למי? להצלחת החיילים. כל הזמן משבחים את מי? ראית מה צהל עשה? שמעת, סגרו פה, חתמו, חתכו עליהם, גילו ככה. אנחנו מדברים והברק בעיניים מבריק. ואנחנו נדמה לנו שהילדים לא רואים את זה. אז עושה אחד ועוד אחד אותו בחור ואומר, מה לי לבזבז את הזמן בבית המדרש? עוד סוגיה, פחות סוגיה, יותר שטייגן, פחות שטייגן, מה? אולי אני אין לך לעשות דבר משמעותי, הרי אפילו הם, ההורים, משבחים ומקלסים ומעללים את הכוחות, את כוחותינו. אולי אלך ואהיה אף אני מהם. ואנחנו כביכול שוכחים מסורת של 3,300 שנה, מה שקיבלנו תורה למשה מסיני. משה רבנו לא ניצח את המלחמות הכי קריטיות בעולם, כשרק נהיינו לעם, לא היה לנו מקל ביד. והיו כאן שבעה עממים מפחידים, מחרידים, ואמרה אברהם אבינו שנלחם עם המלאכים, כולם היו נפילים בני ענק. אבל הקדוש ברוך הוא יכל לקחת חול, ולהפוך אותו לחיצים קטלניים. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל נושאים את עיניהם למרום ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אזי היו מנצחים, ואם לאו היו נופלים. השאלה האם יפלו חלילה גם מחר בבוקר נשמע על עוד חיילים שנפלו או לא, היא לא בכמה מודיעין היה בשטח. היא לא תמונה בכמה כוחות הוזעקו למקום או האם תקפו מהאוויר. לא, זה רק התוצאה. זה מה שרואים בעין. אלא בזמן שישראל נושאים עיניהם לשמיים ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אזי היו נוצחים. ואם לאו, אם הקדוש ברוך הוא יוצא מהתמונה, כי יש לנו מודיעין, יש לנו בת ברית מאוד חשובה, אתם יודעים? מדברים שמה גם באנגלית. It's very impressive. נכון זה נשמע משהו יפה? וזה גורם לך לברק בעיניים. אז כן, בשרת השם, ברור, כל שפה יכולה לרצה לה, לא יעזור, לא יהיה פה שום דבר, ודאי, ודאי. מה שפתיים? אבל עד כמה אנחנו חיים את זה בפנים? וזה מה שאנחנו משדרים גם בבית, לילדים שלנו. עד כמה אנחנו חיים את זה שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, הוא מוליך את הכל ומלכותו בכל. בהכל, משלה. גם בסג'איה, וגם בבית לאיה, וגם בבית חנון, וגם בשבעה באוקטובר, למניינם. וגם בכל יום אחר, השם מוליך את העולם. והשאלה היא, האם אתה מתמסר למלכותו, או אתה מתמסר לכוחי ועוצם ידי. וכשאדם נהיה מכור לחדשות, ונהיה מכור לכל פיפס של עדכון, וכל שברי עדכונים, מה הדבר הזה גורם לו? כאילו יש אשליה שאם אני מעודכן בחדשות, יש לי סוג של שליטה במצב. וזה בדיוק ההפך הגמור ממה מהתוכנית האלוקית שמנסה להוביל אותנו למקום א', וברוך השם הרבה התעוררו אל המקום הזה. אבל כמו כל גילוי של אור, שאפשר לנצל אותו למעלה, אפשר חלילה לגלוש דרכו למטה, הרבה מעבר למתוכנן ולמה ש... יכול להיות בימים רגילים. אני גר, הייתי גר בבני ברק הרבה שנים, אבל היום אני גר באזור דרומי. ואנחנו רואים, היום כבר ברוך השם פחות, אבל בכל החודש וחצי האחרונים, הראשונים של הלחימה, אנחנו רואים את הירוטים ממש מעל הבית. ואצלנו בדרום כבר די מתרגלים, אז ככה יוצאים החוצה לראות, זה מאוד מעניין. באותה הזדמנות אני מנצל את ההזדמנות לשים יד על הכתף של הבן שלי ולומר לו, בני היקר, אתה רואה את כל חיצי האש האדירים האלה בשמיים שרצים כביכול במרדף אדיר אחר הטילים של החמאס ומפוצצים אותם באוויר. דע לך בני היקר שמה שאתה רואה זה לא כיפת ברזל. כיפת ברזל זו רק מילה, זה רק כיסוי להנהגתו יתברך. אתה בעצם רואה כביכול, כביכול אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל כמו הרבה תיאורים בתורה שבאים לסבר את האוזן, כמו שמסביר הרמח"ל, מה שאתה רואה את חיצי האש זה אצבעותיו של קודש הבריחו. איך הקדוש ברוך הוא רץ לתפוס את הטילים באוויר, לפוצץ אותם עבורנו, ולהוריד אותם אפר דק למטה. תראה את ההשגחה של בורא עולם. וזו האמת האמיתית. כי היום אני יודע שקשה לדבר וקשה לקבל אולי את הדברים שאני אומר, מפני שאנחנו שטופים ברוח של תקשורת. ורוח התקשורת, האוויר שנושב ממנה, הוא אוויר של כפירה. כי כל הזמן מדברים על הטכני. למה החייל הזה נהרג בהתקלות מחבלים? הוא בדיוק הסתובב וירו בו. זה רק הלמייסה, זה רק מה שיצא. אבל מאוד יכול להיות שזה שירו בו, זה בגלל שאני אתמול התבטלתי באמצע הסדר. זה יכול להיות בגלל שאני לא לקחתי ברצינות את עמל התורה קצת יותר. לא זה מה שאני צריך להגיד לילד חלילה. הפוך, בחינוך אנחנו תמיד מתמקדים בחלק הטוב והחיובי. כל פעם ששומעים על עוד מנהרה שנחשפה, על עוד הצלחה של הצבא, אז זה הזמן לנצל ולומר לילד, בני היקר, אתה זוכר שאתמול יצאת להתפלל? אתה זוכר שהיה קשה לך לברך ברכת המזון ולקחת מברכון וברכת? תדע לך שאתה הצלת היום את החייל פלוני. אתה היום גרמת שיגלו את המנהרה אלמונית. בזכותך, ובזכותך נגיע לניצחון המלא. אבל לצערנו הרב, התהפכו היוצרות. אני כבר מקבל טלפונים ושומע על כל מיני כיוונים הפוכים. שמבית המדרש מסתכלים החוצה בהרצה. זה מה שהחזיק את עם ישראל? הנשק? הטנקים? זה מה שהחזיק אותנו? 3,300 שנה? איפה? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו נוצחים? איפה אין יגאלין ישראל אלא בצדקה? איפה כל מה שכתוב בחז"ל, כולל גם למה מתים בחורי ישראל? אסור לנו לאבד את הגחלת הרוחנית הזו, כי אז אוי ואבוי, כי אז באמת אנחנו באבדון אמיתי. ואני אגיד לכם מה ששמעתי ממורי ורבי בחינוך. סיפר שכשהוא היה ילד, ערב מלחמת ששת הימים, הייתה אווירה מתוחה מאוד מאוד בארץ, מה שתקופת ההמתנה קראו לזה. הייתה אווירה מתוחה. תקשיבו טוב, לא היה לנו כלום. לעומת הצבא של היום, זה כאילו אנחנו היינו 10 דורות עוד לפני מה שהיום החמאס דוגמה, ארגון טרור, מה כבר יש להם? אנחנו היינו 10 דרגות פחות. כלום לא היה לנו. וקמו עלינו למלחמה מכל החזיתות. מכל החזיתות, מצרים, סוריה, לבנון, ירדן, כולם. מה היה הסיכוי שלנו? אני לא מדבר על הסיכוי לנצח במלחמה, זה בכלל לא הובה בחשבון. מה היה הסיכוי שלנו רק להישאר קומץ בחיים, איכשהו? הלא הכינו 8,000 ארונות קבורה, מקומות קבורה, רק לנגלה הראשונה של המתים, שלא ימותו בחוצות, שיהיה לפחות מהר איפה לקבור אותם. וזו הייתה הוראה לא של מנהל חברה קדישה, זה היה הוראה של הממשלה להכין את מקומות הקבורה הללו. כל עם ישראל היה בלחץ, אבל הוא מספר ואומר שדווקא גדולי ישראל היו מאוד רגועים, מאוד מאוד רגועים. באו לשאול אותם מה יהיה, איך יהיה, הם היו מאוד רגועים, כי הם אמרו דווקא בגלל שעם ישראל מקיימים את הנה אנחנו נושאים את עינינו לשמיים, ולא סומכים על כוחי ועוצם ידי, ומבינים שאין לנו בכלל כוח, דווקא אז יש סיכוי שננצח את המלחמה. היעלה על הדעת, איכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה. אז במלחמת ששת הימים התקיים בנו לטובה, כברכה. אחד רדף אלף, שניים יניסו רבבה. החיילים הסורים שנפלו פה בשבי, סיפרו על מראות אלוקים חיים שהם ראו בשמיים, שהפילו אותם לארץ, פחד אלוקים נפל עליהם. חלק מהם שחדרו כל כך הרבה לא האמינו שלא עומד אפילו חייל אחד ישראלי כנגדם, עד שהם חשבו שיש כאן איזושהי מלכולת, התחילו לנוס על נפשם. הקדוש ברוך הוא איש מלחמה. הוא יכול לנהל מלחמות גם בלי נשק. אברהם אבינו ניהל מלחמות נגד מלאכים, נגד נפילים, עם ארגז חול. ואם למישהו זה נשמע מגוחך, אז יש לנו בעיה יותר חמורה, שאנחנו אפילו באמיתות התורה יש לנו קצת בעיה. ואת זה אנחנו צריכים להנחיל בבית, בשולחן שבת, לילדים שלנו. קודם כל באנו להאמין בזה. ככל שנחשף פחות לתקשורת, ככל שנחשף פחות לעיתונים, ככל שלא נתמכר לחדשות, כך יותר נוכל להגביר את האמונה האמיתית בליבנו. ואז בערב לפני מלחמת יום הכיפורים, שאומנם נפתחה בהפתעה, אבל היו דיבורים אם תיפתח מלחמה, הרוח ברחוב הייתה מאוד שעננות. שעננות, יש לנו צהל, צהל חזק, צהל מנצח, נהייתה הילה. ומספר מורי ורבי שדווקא אז הרבנים מאוד מאוד דאגו וקראו להצהרות תפילה ופחדו מאוד מאוד מאוד, וכולנו יודעים את תוצאות מלחמת יום הכיפורים, כמה הם היו הרות יגון והנחה. אז מה אנחנו מחכים? אנחנו יושבי בית המדרש, אנחנו נסתכל בעיניים נוצצות על אלו שלא זכו לאור של תורה, והם עושים מבחינתם את המחויבות שלהם, ואנחנו מלאי הערכה על הדבר הזה. כי בעולם המושגים שלהם, הם עושים את המקסימום. מה יותר מלמסור נפש ממש, מלרוץ ולראות מבית לבית? וזה דבר עצום, נכון? אבל חס ושלום, מה כתרוג עלינו? מה אני מבין שצריך לעשות במלחמה הזו? ואולי לא עושה מספיק. שמה אנחנו צריכים להתחזק. ובעיקר, בעיקר, לחזק את הילדים שלנו בסגנון של בני היקר, שלך גדולה משלהם, שאתה מיטיב את הנרות. אתה פועל בעולמות העליונים. כל מילה אחת של תורה שלך זה עוד כיפת ברזל, זה עוד יירוט מוצלח, זה עוד פספוס של כדור שעבר ככה ליד ראש של חייל ולא פגע בו. זה התוספות שהיום התקשית להבין אותו בסדר א', הוא הציל את הלוחם בשתיים בלילה. וזו האמת. ואם אנחנו מרגישים כהורים שהאמת הזו קצת מתשתשת לנו, אז הספרייה מלאה בספרי המוסר. הגמרות מלאים מזה, התורה מלאה מזה. אין מקום מבלי הדבר הזה. אז לשבת ללמוד, לשבת להתחזק, ולחזק את הילדים שלנו. אז אתם מאזינים יקרים, מוזמנים לעלות לכאן, לתוכנית, להביע את דעתכם בכל העניין הזה, לתרום לנו גם מההבנה שלכם בשמחה, וכמובן, עדיפות למי שמעוניין לשאול שאלות בנושא חינוך. מספר הטלפון שלנו הוא 03-500-93-93, 03-500-93-93. פנחס בינדר הוא זה שמעביר את השידור עליכם במסירות עילאית. שלמה פולק הוא זה שיענה לכם לשיחות הטלפון, יעלה אתכם לשידור. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ולפני שנפנה גם לשאלות שלכם, ב-03-500-93-93, וגם לפני שנשלים את התמונה שבה פתחנו, אני רוצה לבשר לכם מאזינים יקרים, שבעזרת השם ממש בקרוב, אנחנו פותחים קורס להכשרת יועצות חינוכיות, מחזור שני, מחזור ב'. הקורס הראשון ברוך השם נחל הצלחה יפה מאוד, בעוד כחודש הוא מסתיים, ואנחנו כבר עובדים על המחזור השני, שתוכלו, אם ירצה השם, להצטרף אלינו ללימוד הזה. אז זה יקרה בעזרת השם במהלך חודש ות, אבל הפעם, בגלל, נקרא לזה, לקחי העבר, אנחנו לומדים שיש הרבה הרבה מאוד נשים שרוצות ללמוד, אבל הן רק יכולות בשעות הערב. אז אנחנו פותחים, אם ירצה השם, במרכז האקדמי לב בגבעת שאול ירושלים, קורס להכשרת יועצות תורניות, והפעם זה יהיה בלימודי ערב. זה פעם בשבוע, 3 שעות בערב, במהלך 12 מפגשים. זה קורס מאוד מאוד מקיף, זה הרבה מאוד שעות של לימוד, כולל פרקטיקה מעשית, כולל לימוד על כל סודות הייעוץ. אנחנו מחלקים את הקורס הזה לשלושה שלישים. שליש ראשון עוסק בהבנת נפש הילד, השליש השני בכל הפתרון לבעיות התנהגות, והשליש האחרון של הקורס עוסק בכל סודות הייעוץ, כולל סימולציות, כולל אנחנו מביאים שם כל מיני תכנים באודיו ובוידאו, וכל מיני דברים שבעצם נותנים לנו את כל ההכשרה להיות יועצות, וכמובן שאנחנו גם משתדלים ללוות את הבוגרות בהמשך הדרך. אז גם אנחנו נעשה בקרוב בלי נדר מפגש היכרות בזום, שבו נלמד על הדבר, אבל כמיטב המסורת של אתגרים בחינוך, אנחנו עושים כיתות קטנות. הכיתה הראשונה שפתחנו, היא כבר הגיעה לכיוון ה-20 משתתפות, אנחנו עצרנו את הרישום. ויש כאלה שכבר חיכו בתור לרישום הבא. אז אין לנו הרבה מקומות לדבר הזה, לכן זה, ההרשמה היא על בסיס מה שנקרא כל המקדימה, אז אני נותן לכם מספר טלפון. מי שמשתמשת באפליקציות של הודעות וכדומה, אז יש כאן מספר טלפון 058-680-8876. במספר הזה אתן יכולות לקבל פרטים וגם להירשם. אני חוזר, 058-680-8876. בנוסף על כך, אגב, המספר הזה הוא מספר למי שרוצה להתחבר לקבוצת אתגרים בחינוך, הוא רק שולח את המילה צרף, ויכולים מדי פעם לקבל תכנים מוקלטים, גם בווידאו, גם באודיו, גם עדכונים מאתגרים בחינוך. אז מי שמעוניינת לקורס, תכתוב שמעוניינת לקורס. מי שרוצה סתם להצטרף לקבוצה, ישלח את המילה צרף ל-058-680-8876, כאמור, קורס הכשרת יועצות, לימודי ערב בירושלים, במרכז האקדמי לב. בנוסף על כך, ניתן לכם גם מספר טלפון רגיל, מספר של אתגרים בחינוך, 077-405-2003, למי שרוצה להירשם לקורס הזה, או להזמנת קורסים, ייעוצים, פגישות ייעוץ וכדומה, זה הטלפון של אתגרים בחינוך, 077-405-2003. לפני שנפנה לשאלות שלכם, רק נאמר לכם שבימים אלו מתקיים קורס נרחב, ביישוב שער בנימין, שסמוך לירושלים, זה גם לגברים וגם לנשים. הקורס הזה אומנם כבר התחיל, אבל יש לו עוד הרבה מאוד מפגשים ואפשר להצטרף. הכל שוב פעם במספר הטלפון 077-405-2003, וגם מי שירצה להצטרף כמובן למפגש הזום, לקבל מפגש היכרות, ההצטרפות לזום היא חינמית לגמרי, ושם אני מסביר בעצם על כל מה שצפוי לנו במהלך הקורס, ואמרתי, ההרשמה היא מוגבלת, אנחנו מקפידים על כיתות קטנות, אפילו קטנות מאוד, כדי שנוכל לתת ליווי אישי לכל אחת מן התלמידות שלנו. טוב, אני רוצה להוסיף עוד חלק אחד לנקודה שבה פתחנו. תראו, בימים האלו, ימים של מלחמה, ימים שבאמת אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. ולא רק שאף אחד לא יודע מה יהיה מחר, לא בטוח שאנחנו גם יודעים מה היה אתמול, גם העבר וכל האירועים שעברנו עדיין לוטים בערפל, עדיין לא נחקרו, עדיין לא יודעים כמעט כלום. אנחנו באמת כמעט לא יודעים שום דבר. אבל דווקא בימים הללו חשוב לכל אחד מאיתנו הנושא הזה שנקרא יציבות. הדבר, נקרא לזה התנאי הבסיסי של כל אדם, בעיקר, בעיקר בעיתות משבר או בעיתות חירום, זה הרצון להרגיש שאני במקום יציב ואני בטוח. אז כמובן שאנחנו כאנשים בוגרים צריכים בימים הללו, זה ממש, אני חושב, לעניות דעתי, צריך להיות חוק בא לי עבור, לקחת כל יום 10 דקות, ואם אפשר לעשות את זה כזוג, הבעל והאישה ביחד, ואם לא, אז כל אחד בנפרד, אבל 10 דקות ביום של לימוד אמונה וביטחון, זה דבר שאנחנו חייבים אותו, לא רק בגלל שזו האמת האמיתית של התורה, ושהגאון הגרא כותב, שכל מטרת, כמדומני שזה הגרא, כל מטרת נתינת התורה והמצוות ולימוד התורה, הכל הוא להוביל לתכלית אחת, שהיא אמונה וביטחון בבורא יתברך. ולא סתם החזון איש שעסק בסוגיות כל כך עמוקות, ולא היה לו רגע אחד, נקרא לזה פנוי, במרכאות אני קורא לזה כביכול ללימודים כלילים, וכל מי שלמד חזון איש יודע מה העומק, והוא הקדיש זמן לכתוב ספר על אמונה וביטחון. כי אצל כולנו זה נשמע כאילו זה עוד איזה מעלה קטנה. מה שחשוב זה גפת, זה גמרא, רש"י ותוספות, נכון? ומפורשים, ראשונים ואחרונים, ורמב"ם ושולחן ערוך. אמונה וביטחון, שמאלה, אדרבה. וזו אחת הנקודות, זה כמו שהגמרא אמרה על התפילה שזה קירום זולות לבני אדם. הדבר ככל שהוא מרומם, ככה הוא זול לפני בני אדם. כך ככל שלימוד האמונה והביטחון הוא רם וניסה, והוא תכליתה של כל התורה כולה, ככה לצערנו הרב, הוא יותר מזולזל, הוא יותר נתפס כעניין לבעלי בתים, למי שלא כל כך יודע ללמוד סוגיות, ששאלמד קצת מוסר, קצת אמונה וביטחון. זה כל כך לא נכון. ואז חוץ מזה שזה עיקר ויסוד התורה, זה גם הכלי הכי פרקטי להתמודד איתו בתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה, ומי יודע למה אנחנו צפויים בהמשך. בינתיים זה לא נראה שזה הולך ונהיה יותר טוב, עם כל החזיתות שנפתחות פה חדשות לבקרים סביבנו. תבינו, אנחנו מוקפים במיליארדים, במיליונים. אנחנו מוקפים במיליונים של חיות טרף, שמקדישים את כל חייהם להרוג אותנו. זה שאני יושב פה באולפן עם תאורה ומסך מחשב מולי ששולח לי את השאלות שלכם, יושב מול מיקרופון נינוח ומדבר, זה נס גלוי. זה לא נס נסתר, זה לא מלובש בדרך הטבע, זה נס גלוי לחלוטין. כי מי שיושב סביבנו, חיות הטרף הללו, והנשק שיש להם, והרצון שלה, במרכאות לוחמים שלהם, להתאבד עלינו, למות, הוא בא לא בשביל ללחום ולהתגונן, בשביל ללחום ולמות. אם הם רק כולם ביחד, רק יורקים עלינו, אנחנו טובעים. אז אנחנו כבר חיים בניסים, רק אנחנו מתרגלים, זה גם זריחת השמש היא נס. כדור של אש כזה ענק תלוי בשמיים, בלי שום דבר שמחזיק אותו, בלי קבלים, בלי מנופי אבי. והוא עומד, אבל התרגלנו, כי זה נס מתמיד, נכון? זה נס מתמיד. זה שיש לאדם רגשות ולב ותחושות, זה לא דבר רוחני לגמרי, אבל התרגלנו. אז בימים הללו, הדבר שהאדם הכי זקוק לו זה הסמכות. להרגיש שהוא נמצא ליד מישהו עוצמתי וחזק. אז אנחנו כבוגרים, כמו שאמרתי, צריכים להרבות בלימודי אמונה וביטחון. אבל מה לגבי הילדים שלנו? חשוב לדעת שאחד הנושאים המרכזיים ביותר בחינוך, בתורת הנפש, הוא דווקא הדבר שנשמע לכאורה איזה קליק כזה שבא לשרת אותנו, שאנחנו קוראים לו משמעת. הרבה הורים מאמינים שמשמעת, פירושו של דבר, לייצר מערכת כזו שתקל עליי כהורה לנהל את הבית. הבית לא יכול להיות הפקרות. וזה מאוד מאוד לא נכון. צריך לדעת ולהבין שדווקא הילד שעושה לנו כביכול בעיות, וצורח ומשתולל וזורק דברים, זה ילד שבעצם זועק ואומר לאבא ואמא, אבא, אמא, בבקשה תמשמעו אותי. בבקשה תהיו יציבים וחזקים ותוכיחו לי שאני לא יכול באמת לעשות ככל העולה על רוחי. הרצון האמיתי, הפנימי של ילד, זה לחוש שאבא, ואני אומר לחוש, לא רק לדעת, שאבא ואמא שלו הם אנשים יציבים, אנשים חזקים, אנשים שלא ייתנו לו ולא יאפשרו לו לעשות ככל העולה על רוחו. אין דבר כזה שאתה תעשה ככל העולה על רוחך, מה פתאום? עכשיו אני רוצה להסביר על תהליך מסוים שקורה בנפש הילד, שכבר דיברנו עליו כמה פעמים בתוכניות, אבל צריך תמיד לחזק ולהבהיר אותו אולי מזווית קצת שונה. כשילד, נקרא לזה, מרסק את המשמעת, אמא אומרת לו, אני לא מסכימה א' ב' ג', אני לא מרשה לך עכשיו דוגמה לצאת עם האופניים. והוא צורח ומשתולל, ואמא אומרת לו, לא, אני לא אבטר, אתה היום לא יוצא עם האופניים. והוא שובר דברים ומשתולל וצורח ורוקע ברגליים. ובמקרים נדירים אפילו מכחיל. ובסוף אמא נשברת ונותנת לו. באותו רגע שרואים את הילד רוכב על אופניו, זה נראה שהוא שמח, ובאמת במודע שלו הוא שמח, הוא הרוויח, הייתה שווה המלחמה. אבל יש תהליך המשך שהרבה הורים לא מודעים לו, כי זה תהליך תת-הכרתי. בתת ההכרה של הילד מתחילה לחלחל דאגה, נוצרת פרשנות, שוב פעם, זה לא חשיבה לוגית, זה בתחושות, נוצרת פרשנות אצל הילד, אני חזק יותר מאמא שלי. אמא אמרה, אתה לא יורד עם האופניים. אני צרחתי והשתוללתי ועשיתי לה בעיות. ובסוף היא נכנעה ונתנה. אני יותר חזק מאמא. עצם המחשבה הזו מתחילה להכניס את הילד לחרדה סמויה. בהתחלה היא סמויה. מתחילה להכניס אותו לחרדה שהוא לא נמצא במקום בטוח. ההגה לא אחוז בידיים איתנות. כי כשאני צורח הרבה, אני מצליח למשוך את ההגה ימינה או שמאלה. עכשיו אתם יודעים מה התהליך הבא שקורה? נפש הילד לא מוכנה להשלים עם זה שאימא שלו לא מספיק יציבה, לא מספיק חזקה, כי ההורים הם כל עולמו של הילד. הם אלו שמעניקים לו את התמונה, את חוויית החיים הראשונית. ואם חוויית החיים הראשונית נעשית באווירה או בחברתו של מישהו שבמקום להיות חזק ויציב, הוא מוחלש ועוד מוחלש על ידי, הילד איננו מוכן להשלים עם זה. אתם יודעים מה זה גורם לו? זה דוחף אותו בפעם הבאה לעשות בעיית משמעת יותר חריפה, יותר חמורה, כאילו להביא את ההורים למצב כזה שפה הם בטוח יעצרו אותי, כדי להוכיח לעצמי שאבא ואמא הם אכן חזקים, שאבא ואמא אכן יעצרו אותי. ולכן תשימו לב, שכל בעיות המשמעת מתחילות בקטן, והולכות ונהיות חריפות יותר ויותר. אם כשהם התחילו בקטן, היינו מנחילים משמעת מגיל צעיר, הילד היה נרגע. אבל מכיוון שהוא כל פעם כאילו מרוויח את מה שהוא התווכח עליו, ואחר כך החרדה גואה, ואז הוא עושה משהו יותר חריף כדי להוכיח לעצמו שאנחנו כן חזקים, ואז אנחנו שוב פעם לא חזקים, ואז הוא עושה משהו עוד יותר חריף, וזה מעגל קסמים שקשה מאוד לפרוץ אותו. לכן ככל שהילד עולה בגיל, כך יותר קשה להתחיל לייצר משמעת, זו עבודה יותר רחבה. לכן צריכים להיות חכמים. ואגב, ילד בלי משמעת יותר מועד בעיתות מלחמה לחוות חרדות. יותר מועד לזה. יותר חשוף לחרדה. ותבחנו, תבדקו. אם יש לכם ילד שסובל מבעיות של חרדה, של פחדים, תבדקו טוב טוב מה רמת המשמעת שלו. אם מצאתם שהמשמעת שלו לא טובה, תדעו בטוח שבהחלט יש קשר בין הדברים. אנחנו צריכים לעשות להפסקת פרסומות. נתן לכם את מספר הטלפון שלנו, 03500. 9393, יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים להוסיף עוד נדבך אחד קטן למה שדיברנו. צריך להבין שהתופעה הזו שילד מנסה כביכול לשבור משמעת, היא לא בעיה חינוכית. לפעמים, מה זה לפעמים? הרבה מאוד פעמים. מתקשרת אליי אמא צעירה, הילד שלה בן השלוש, הוא כל הזמן הוא מושך, הוא עושה, הוא כל הזמן, הם קוראים לזה, הוא בוחן אותי. כאילו מרגישים, יש לי איזה בעיה עם הילד. הילד שלי לא רגוע. הילד שלי עושה בעיות. וצריך לדעת ולהכיר שזה לא נכון. זה תהליך טבעי של ילד. כשם שאם אני מזמין אצל נגר מיטה, ואני רוצה שהיא תהיה חזקה, הוא מראה לי דוגמה של חומרים, הוא אומר לי, הנה אפשר לעשות מהעץ הזה, מהעץ הזה, הוא מראה לי לוחות עץ. מה אני עושה ללוח העץ? אני דופק עליו, נכון? אבל אני לא דופק עליו כי אני רוצה לשבור אותו, הפוך. אני דופק עליו כי אני רוצה להרגיש את החוזק שלו, אני אשמח שהוא יהיה חזק, כדי שיעשו ממנו את הרעיד שאני יכול לסמוך עליו. כשילד, אנחנו אומרים, הוא בוחן אותנו, פירושו של דבר, הילד הזה כאילו דופק על לוח העץ שנקרא הורים, אבל הוא לא דופק בשביל ללחום בנו, בשביל לשבור אותנו, אלא בשביל להוכיח לעצמו שאנחנו באמת חזקים. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, ערב טוב. מאזינה שלום. על הקו, בבקשה, בקצרה, אנחנו כבר לקראת סיום תוכנית, בבקשה.
לגבי נער בגיל ההתבגרות,
שהוא
מתחיל נכנס עכשיו לא מזמן לישיבה, ויש לו קושי ללכת. מה שכן, הוא מסתגר בחדר, והרבה עם ה... פשוט צופה בסרטים, ולא מוכן לתפקד בכלל.
בן כמה הבחור?
15 כמעט.
אני מניח שזה מה? זה משהו חדש? זה משהו שכבר היה תהליך מסוים?
חדש ישן.
יש לכם איזושהי השערה כהורים ממה זה התחיל, למה זה קשור? יש לכם איזושהי הבנה מסוימת שלכם?
כן, קצת. השאלה עכשיו ביחס למסגרת שלו, האם נראה שפשוט הוא לא משתף פעולה ולא רוצה ללכת בחודשיים האחרונים? שאלה אם לנסות ולמצוא מסגרת אחרת חילופית או...
טוב, זה
או
מאוד...
מה?
טוב, קודם כל זה מאוד תלוי, לפי מה שאת לפחות, את לא יכולה להגיד הרבה, אני מניח, אבל מצליל קולך נשמע שהבעיה היא לא במסגרת, אלא יותר עם הנער בינו לבין עצמו, נכון? זה לא משהו שהוא... זאת אומרת, לא אם אני אחליף לו עכשיו מסגרת, הכל יהיה בסדר. יש משהו...
לא, לא, קשור אליו ולהרכב גם המשפחתי בהחלט.
כן. טוב, אז תראי, אני אתן לך עצה אחת קטנה, נקרא לזה, שהתועלת שלה היא גדולה. אבל באמת, באמת, אני חייב לומר, כבר בתחילת הדברים, שבאמת הפתרון, או נקרא לזה, ההשתדלות שאת צריכה לעשות, יותר במסגרת של מפגשי ייעוץ, או יותר עם הבחור, לא. בוא נאמר ככה, זה לא משהו לשיחת טלפון או לייעוץ רדיופוני. אבל בכל זאת, אני כן אתן עצה מסוימת. הרבה פעמים, כשאנחנו רואים את הילד במצבים כאלו, אנחנו מתמלאים בחרדה, או בתחושות מאוד מאוד קשות, או אפילו תחושות של בושה, מה, ככה זה קורה אצלי. והדבר הזה, הדבר הראשון שהוא משפיע עלינו, זה על העצבות שלנו. אנחנו סתם ככה דור עצוב. אז קל וחומר, שמתחילים להיות לנו אתגרים, ועוד אתגרים בחינוך, אז אנחנו ממש מאבדים את הכיוון. צריך לדעת שהכלי הראשוני שאיתו אנחנו יכולים להוציא גם את הילד מהמקום, נקרא לזה החשוך, שהוא נמצא בו, גם את הילד וגם את עצמנו להוציא ולהתרומם מהמקום הזה, זה קודם כל על ידי שמחה. הווה אומר שאת מקבלת החלטה שלא משנה מה יקרה ולא משנה מה יהיה העתיד של הנער הזה, אנחנו צריכים להיות שמחים בבית. וגם אם יש לי עליו תמונה עצובה, או ביקורת קשה, או תחושה רעה, אני מנסה, מה שקוראים היום בשפה המודרנית, להקליל. לעשות את הדברים יותר קלים. לא לתת לעצמי לשקוע. ואומר שגם אם יש לך אינטראקציה איתו, או אפילו איזה הערה, או אפילו, לא יודע, כל דו שיח שיעשה בשמחה, שיעשה בחיוך, זה יתחיל באופן חיצוני. אבל זה יגלוש אחר כך גם אל תוך הלב פנימה. הבסיס הראשוני והיכולת, נקרא לזה, ההתנאה הראשונה להתחיל לצאת מהעצב שלנו, מהמצב שאנחנו נמצאים בו, זה קודם כל להתחיל לרפא את השמחה בבית. ואת צריכה לזכור, דעת תורה היא שהילדים אינם שייכים לנו. ילד הוא לא מוצר מדף. ילד הוא בעל בחירה. וגם אם אני אפילו כהורה עשיתי טעויות, או אמרתי שרכב משפחתי, סיפור שעומד מאחורי זה, גם אם אנחנו עשינו טעויות, עדיין הילד הוא בעל בחירה. ואם ילד בחר בדרך לא טובה, או לא בחר בה, אלא נמשך אליה, או לא עמד בפיתויים, לא משנה מה, עדיין זה לא אומר שיש כאן כישלון שלנו. זה ילד של הקדוש ברוך הוא, ויש הורים מוצלחים מאוד, שלא זכו לילדים שלא יצלחו כל כך בחינוך. היה אחד בשם אברהם אבינו, שמעת עליו? היה לו ילד שהיה צריך לשלוח אותו מהבית, עמוד החסד, היה צריך לשלוח אותו מהבית. היה גם עוד מישהו צדיק אחד, קראו לו יצחק אבינו, נולדו לו תאומים. אם בשניהם הוא השקיע מקסימום חינוך, ואחד, אם אחד לא כל כך הלך לו. אז מה? אז הבעיה היא בו? לא. ילד הוא לא מוצר מדף, ילד הוא בעל בחירה, ועל זה הוא מקבל שכר ועונש. אז קודם כל צריך להסיר מהלב שלנו את התחושה של הבושה, של החרפה, של הלא הצלחתי, שזה התחושות שמעציבות אותנו. לא נכון. זה לא תמיד תלוי בנו. הגמרא מספרת על חזקיה המלך, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשותו משיח. אבל מה, הקדוש ברוך הוא שכח שהיה לו איזה בן אחד שנזכר לדיראון עולם, שלא היה עבודה זרה שהוא לא עבד, מנשה קראו לו. אז מה? והגמרא שואלת. הגמרא שואלת, חזקיה המלך שלכל העולם לימד תורה. לבנו לא לימד תורה. איך זה יכול להיות? מה עונה הגמרא? אלא מכל תורך שתרח בו, ועמל שעמל בו, ולא אלא העולם אותם. החובה שלנו כהורים זה לעמול ולעשות את ההשתדלות, וזה שהתקשרת להתייעץ זה טוב, ותמשיכי בייעוץ יותר, נקרא לזה פרטני, זה רק אבל בגדר השתדלות. אם זה לא הולך, מכל תורך שתרח בו ועמל שעמל בו, ולפעמים לא אלא העולם אותם. אני מברך אתכם שבעזרת השם כן יעלה למותיו, ובעזרת השם כן יעלה על דרך המלך, אבל תתחילו לשמוח בבית, זה לא סוף העולם. כשהשמחה תיכנס, לאט לאט גם האפלולית של האתגר שאתם מתמודדים איתו תקבל יותר פרופורציה. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום התוכנית. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, שלמה פולק המפיק. נזכיר ונאמר לכם, אם תרצו להתעניין בקורס הכשרת היועצות לימודי ערב בירושלים, 058-680-8876, אני חוזר, 058-680-8876, לימודי ערב, וגם מפגש זום חינמי, תוכלו להירשם שם. זהו, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם השבוע, שהזנתם, רצון שעד התוכנית הבאה כבר נתבשר בגאולה השלמה ונזכה לעלות לבית המקדש במהרה בימינו, אמן.